נצח ישראל פרק י"ז עמוד צדיק ל', זה המשך ההסבר של תיאור השוק של איטליה. השוק של איטליה זה הכוח של של רומא, של רומא. כן, זה עולם של חיצוניות. יש במדרש שיש ארבעה דברים של תשמישו של עולם. מה זה ארבעה דברים של תשמישו של עולם? כסף וזהב, נחושת וברזל. זה ארבע מתכות בעצם. מה? ארבע דברים שתשמישו של עולם. וכתוב ככה, תחת הנחושת אבי חסף, ותחת ה... זה תחת ה... מה?
לא, לא,
לא, לא תחת הסיפת היד הדס. תחת הנחושת אבי כש, זה בישעיהו סמך. כן, תחת הנחושת אבי זהב, ותחת הברזל אבי חסב, ותחת העצים נחושת, ותחת האבנים ברזל. ושמתי פקודתך שלום ונוגסי פקודתך. אז אומרת הגמרא, תחת הנחושת אבי זהב, תחת הברזל אבי חסב, תחת העצים נחושת, תחת האבנים ברזל. אבל תחת רבי עקיבא וחבריו, מה אפשר להביא? אי אפשר להביא. כן, אנחנו רואים שיש הקבלה אצל בגמרא בין תלמידי חכמים לבין מתכות. מדימו אותם לארבעה דברים אלה שהם תשמישו של עולם, ושאין תחליף לרבי עקיבא. רבי עקיבא מת, אי אפשר להביא.
איפה זה מופיע,
ההשוואה
הזאת?
זה חז"ל, לא זוכר. כן. כן, אי אפשר לחפר על הריגת רבי עקיבא. הרומאים ייתנו את הדין הזה. עכשיו, שמעתי את הרב מרדכי אליהו. עכשיו, מדוע לא דימו את תלמידי חכמים לדברים אחרים שהם תשמישו של עולם? מה? עץ? גם כן משתמשים בעץ לתשמישו של עולם. או באבנים, או במלט, או בהרבה דברים משתמשים כתשמישו של עולם. וההבדל הוא שכשמשתמשים למשל בעץ לתשמישו של עולם, עושים שולחן למשל. לוקחים עץ, והעץ הוא מכוער. כן? הוא בא מן הטבע. כזה גס. אז משייפים, מהקצעים, עושים ציורים, מוסיפים על זה לקה, מלטשים, עושים כל מיני דברים. עד שבסוף זה נראה כמשהו מפואר. זה בסגנון של הרהיטים הקלאסיים למשל. עושים משהו יפה. אבל בסופו של דבר זה אותו עץ. מה שאין כן במתכות, שיש צירוף מן הטבע. כשמצורפים מתכת, מקבלים משהו שונה ממה שהיה בהתחלה. כן? פעולה כימית של הפרדה. כמו כן, גם התורה משנה את האדם, משנה את מהותו. לעומת זה, אצל אומות העולם, החוכמה והבינה והנימוס וכל הערכים האנושיים בעצם רק מלטשים את מה שיש, אבל אינם משנים את עצם הטבע. כמו כן, גם, אפשר לומר, רואים את זה בתרבות המערבית המלומדת או המתורבתת. בעצם יש גיהות של נטיות טבעיות, אבל הן קיימות כפי שהן. אין פה שינוי במהות. כן? זה מה שלמדנו גם על הריצוף של השווקים ברומא. לוקחים את כל מה שיש, את הנטיות הטבעיות, ומלטשים אותם, אבל אין שינוי מהותי בהם. זה הריצוף. כן? עכשיו, אנחנו בשלוש שורות לפני סוף העמודה הימנית. ומה שאמר? כי המלך שועד בכל יום ויום באחד מהם, בא לומר על חשיבות המלכות. וזה כשאר מלכים נמצא המלך בכלל העיר, ולא בחלקי העיר. אבל יש למלכות רביעית דבר מיוחד, שהמלך סועד בכל יום פעם אחת בשנה באחד השווקים. וזה מורה על חשיבות של מלכות זה ביותר, שהמלך סועד בכל יום באחת מהן. את שואלת שאלות שכבר ביררנו אותן. ביארנו שבשוק של שיש 365 מוכרים בשוק של איטליה. כן. והמלך סועד בכל יום אצל אחד אחר.
זה מראה שהמלך לא נגדל, כבר אם הוא היה יושב.
זה מראה שהמדינה חודרת עד פרטי הפרטים של החיים. זה מלכות רומא. כן. היום כל אדם צריך להיות עם תעודת זהות. הנה, אתה חייב להיות נושא אות המלכות עליך. אתה שייך למדינה בכל פרטיותך. זה שכלול כוח המלכות.
הולכת עד לפרט הקטן.
נכון, זה הכוח של המלכות ברומא. זה המיוחד להם. כוח השלטון. זה יכול גם לשמש למדינת משטרה. כן? זה הן לטוב, הן לרע, הדבר הזה. אבל זהו הנתון. ככה הם
מובלת מילה. כל יהודים ויהודים.
נכון.
זה עליו, את אות המלכות.
אבל לא אות המלכות הפוליטית. כן? זה מלכות שמיים. זה ההבדל. זאת אחד מחטאיה של אירופה, זה שהיא העתיקה את עול מלכות שמיים אל המדינה. וזה היסוד של הפשיזם, למשל. הפיכת המדינה לאלוהים. בעוד שאצלנו המדינה יש לה ערך מצד שהיא גילוי מלכות השם בעולם. איננה מלכות השם בעצמה. היא גילוי מלכות השם בעולם. יסוד כיסא השם בעולם. אבל זה מה שאומר כאן המערב. אצל הרומאים הם המציאו את המושג של משפט, והמשפט מתפשט על הכל, המדינה מתפשטת על הכל, וזה מורה על חשיבות של מלכות זה ביותר, שהמלך סועד בכל יום באחת מהם. כי השווקים אשר שם מוכרים פרנסה, לא בלבד שיש בהם סעודות סתם אדם, אבל סעודות מלאכים יימצא בהם. וכל זה לומר כי יש למלכות הזה החשיבות בפרנסתם ותענוג שלהם כמו שיש למלך. כלומר, הצליחה התרבות המערבית לתת לכל אדם פרטי תענוגות מלאכים. זה דבר מעניין. זה לקח זמן. זה הקדמה. בימי המערב זה עוד לא היה גלוי, הדבר הזה. כי היה הבדל גדול מאוד בין מעמד המלכות והאצולה לבין המעמד הפשוט. אבל הוא רואה שזאת המגמה של התרבות הזאת. מה? היום זה גלוי הרבה יותר. היום כל אדם פרטי חי יותר טוב מאשר הרבה מלאכים בעת העתיקה.
אבל הפער הוא אדם
גדול. לא, לא כל כך
גדול. היום לבושה כאחד האדם ברחוב. מה
עם
זה? זה עניין רק של כסף. זה עניין של כסף. יש אדם שהוא עשיר, יש אדם שהוא עני. לא דיברנו על זה שזו חברה שוויונית. זה לא חברה שוויונית. מדבר מבחינת האידאל החברתי. כלומר, האידאל החברתי הוא לספק לכולם את העונג והחשיבות. כלומר, יש לי טלוויזיה, יש לי וידאו, יש לי סלון, יש לי מקרר, יש לי מכונת כביסה, יש לי זה. כלומר, יש לי ממלכה בתוך שלי. מה זה אדם עני היום? זה לא אדם שאין לו טלוויזיה. מה? לא. זה אדם שלא יכול לקנות לעצמו כל כך הרבה. מה?
זה אדם שלא יכול...
שאין לו מיטה לישון.
שאין לו מיטה לישון, יש כזה?
כן.
כמעט ולא.
אדם שלא יכול מספיק.
כמעט ולא. שאין לו מה לאכול מספיק, אתה אומר. הפעם היה משהו מי שאין לו מה לאכול. כן? אין לך אדם היום שאין לו לאכול. יש סובסידיות.
באירופה.
מה?
באירופה?
כן, כן, במלכות רביעית. זה מה שאנחנו מדברים. המלכות הרביעית מספקת צורה כזאת של משטר, שהעניין שלה זה לספק לכל פרט ופרט את התענוגות, לא רק את הקיום. זה החידוש. מה? יש הרבה, נכון. נכון, זה באמת
נכון.
עניינים בקרטונים, גם בלונדון. גם בלונדון, זה ככה. אבל זה מצב לא נורמלי, זה לא היה צריך להיות, כאילו, כן? מה שאין כן בהודו, זה לא מפריע לאף אחד שזה ככה. ככה זה צריך להיות. יש כאלה שלנים בקרטונים, יש כאלה שלא. יש אחד יש לו קרטון הזה, והשני יש לו קרטון דק.
אפשר לבנות גשר בקרטון.
כן.
אז אם נשבים את העולם השלישי בעולם המערבי,
אני לא רוצה נשפע גדול. כן, העולם השלישי אינו חלק מהעולם המערבי. העולם המערבי הוא מלכות רביעית. כן?
היום דווקא מדברים על זה שהעולם המערבי צועד לקראת היותו ברמה של עולם השלישי.
מבחינה כלכלית, טוב, זה כישלון שלהם. אבל אני אומר, מה רוצה המלכות הרביעית? המלכות הרביעית פועלת בכיוון כזה, שמלך סועד בכל יום ויום אצל מישהו אחר בשוק. לא, זה ההפך. אנחנו מרוממים את הסעודה. כן, אצלם לא, ההפך. וייתן לך האלוהים מטל השמיים ושמני הארץ. אז חזל אומרים, ייתן ויחזור וייתן אצל ישראל. כלומר, תמיד אנחנו מרגישים שמי שנותן לו גמר לתת. לכן יש קשר חיים עם הבורא, דרך הנתינה הזאת. אצל עשיו, משמני הארץ יהיה מושבך, ומטל השמיים מעל. אתה מקבל ותשתוק, כמו אתה עזוב אותי, אומר הקדוש ברוך הוא. תקבל, משמני הארץ יהיה מושבך. שם אתה יושב, אתה יציב.
אבל אצל השם לא קטור אותו דבר?
שמנה לחמו.
מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך.
הוא ייתן. והוא ייתן.
הוא גם כמצב סטטי, לא?
לא, לא, לא. קודם כל, על מי נאמר מאשר שמנה לחמו?
על השם, מה זה
לא? על נפתלי. נפתלי היה לה שלוחה הנותן עם רשפר. מאשר שמנה לחמו. והוא אשר ייתן מדני מלך.
אתה לא קורא את הפסוק, אתה מחלק את הפסוק לשניים.
לא, זה הגיוני מבחינת העברית פשוט. מה זה מאשר שמנה לחמו? צריך להגיד, אשר שמנה לחמו.
קודם כל, אשר זה אחרי גד.
גד, גדוד, יגוד. בסדר, גד, גדוד, יגודנו, הוא יגוד עקב.
פרשה סגורה, מאשר שמנה לחמו, והוא ייתן מעדני מלך.
מאשר שמנה לחמו. איך אתה מבין את זה מבחינת העברית? אז זה כתוב, אשר שמנה לחמו.
אני חשבתי, מאשר,
כמה,
כן, משהו כזה, מתוך נחלתו.
לא ברור, נכון. רק בפנים, והוא זה על השם. והוא ייתן מעדני מלך. נכון, נכון. אז יש פה קושי. כן. אז המפרשים שם התלבטו. מה ש...
לא הייתי
בקושי. טוב, בסדר. אז יש מהמפרשים שהסברו כמו שהסברו. לא זוכר מי זה. אולי רבי ירון בן עזרא. על שמות יש קצר וארוך.
מה
הקצר
וארוך?
זה שני בירושים.
הוא כתב את שניהם?
נכון. אבל על בירושי בקושי המפרש יש קצר וארוך. כן, כן. ודבר זה תוכל להבין כי אלו שסה שבטים הם כנגד חילופי התנועות שיש בעולם לשמש כמו שיבאר. והנה המלך שהוא השמש נמצא בכל יום ויום באחד מהם. לכך אמר כי המלך סועד בכל יום באחת מהם, כי סעודת מלאכים צריך לו שווקים ואבן זה. מעניין מאוד, ההקבלה הזאת, זאת מלכות ששולטת, שיש לה 365 שווקים. כלומר, זו מלכות כולית. יש אפשר לומר, מושג שחוזר לכל אורך הפילוסופיה המערבית, בכל שיטותיה. זה המושג של כוליות. יש לנו שיטה כוללת, מיוחד בפילוסופיה הגרמנית.
טוטלי.
הכל טוטלי, כן? זה... יש לי דרך להסביר את הכל. גם התרבות המערבית היא כזאת.
יש לה להתפוצץ במזמין מדע. מה? חשבו שהמדע יכול לפתור את כל
זה. זה הטוטליטריות של המחשבה שלהם.
איך רואים
את זה? מה? איך רואים את זה? למשל, במחשבה הפוזיטיביסטית, מה שאתה אומר, כן? אנשים שאומרים, הכל ניתן להסביר על ידי המדע. או, מבחינה תרבותית, הכל חייב להיות אמריקאי. כן? או, הכל חייבים להיות דמוקרטיים. כן? כלומר, יש לנו פתרון כוללני לכל. יש לנו הסבר לכל.
מה ההבדל בין המזרח למערב
שלנו? זה אותו דבר.
גם כן? אנחנו, אלוהים, זה התשובה הטוטלית, הטובה ביותר שנקרא לכל הבעיות.
שום קשר. הרגע טוב לך. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע. נכון? זה כתוב בישעיהו. בתפילה אנחנו משנים את זה ואומרים, עושה שלום ובורא את הכל. אם כן הכל, זה זהה עם הרע. כלומר, כשאנחנו הכל, זה הרע. וזה הביטוי אגב של ואחרי ככלות הכל, כשהתבטל הרע, לבדו עם לא כנורא. כן? מובן? אם לא, מה פתאום יכלה הכל? אלא ככלות הכל, כשהתבטל הרע. התפיסה הכוללנית, הטוטלית הזאת, אז השם ימלוך. עכשיו, מה זאת אומרת? מי הוא הבורא אצלנו? הוא אינסוף. לא הכל. זה דווקא ההפך. ולכן אצלנו היחס אליו הוא כלות הנפש. לא כוליות הנפש, אלא כלות הנפש. קלטה ישועתך נפשי.
צריך אז בבקשה, אז תחזור אחרי ככלות הכל, כשהכל יכלה כלפי מעלה.
לא, כלומר, הטענה שאין גבול. כן? כלומר, זה ההבדל בין בין קוליות סגורה לקוליות פתוחה. הייתי אומר שיתכן מאוד שזה ההבדל בין קול עם חולם וקול עם קמץ. יש קול שהוא חסר ויש קול שהוא מלא.
שלנו זה עם חולם.
כן.
מצ'ופצ'יק.
לא, הרבה לפני. זה בנבואה אל כורש. למה ישעיהו אמר את הנבואה הזאת בכלל?
האש וה...
בדיוק. האור המזדה והארימן.
זרתוסטרה.
נכון. זה, כלומר, ישעיהו חי לפני זרתוסטרה. אבל יש כבר נטייה לדואליזם בפרס אז. לכן אומר לו, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. כי זה נבואה אל כורש. איך פרס? איפה היינו? כן,
בודאי.
כן, כן. יש ספר שכתב יהודי יקר בצרפת בשם פרופסור אמנואל לוינס. בשם טוטליטה ואינפיני. כוליות ואינסופיות. כן, ושם גם כן יש ביקורת על הפנומנולוגיה המערבית של היידגר למשל, כן? שבסופו של דבר אינה מצליחה להשתחרר מתפיסה קוליסטית של העולם.
זאת אומרת, אינסופיות זה טוטליות פתוחה.
כן, מילה זה לא טוטלי. זה מה שאמר עשיו ליעקב, יש לי רב אחי. אמר לו יעקב, לי יש כל. כי ברחני אלוהים, לא כי חנני אלוהים וכי יש לי כל. כן? כלומר, מכיוון שחנני אלוהים, אז יש לי כל.
אבל זה דווקא
תכונה
יהודית, מיובדת אומנם, גם מרקס וגם פרויד, כן? שני חטאים הגדולים בעם ישראל, הם רצו להסביר הכל,
נכון,
על ידי
דבר אחד,
שזה אולי, זה בעשיו מה ש...
עשיו זה ישראל מומר.
זה
מימינו, עשיו זה הבן של יצחק, זה למשפחה.
כן, אבל זה שורש, הוא דווקא טוב.
כן, כן, לכן אמר לו יעקב, ראיתי פניך כראות פני אלוהים. יש נקודה אמיתית שם. כתוב שכשבאו המלאכים לעשיו, אז עשיו התקרב ליעקב, ובדרך התחילו מלאכים להכות אותו. ואמרו...
את
עשיו? את עשיו, כן. הולך בדרך, כן, לקראת יעקב, והמלאכים היו נותנים לו מכות. ואז הוא אמר, והיו מלאכים אחרים שאמרו, הניחו לו, הוא בן בנו של אברהם, וזה לא אכפת, היו ממשיכים לתת מכות. הניחו לו, הוא בנו של יצחק, היו ממשיכים לתת מכות. הוא אחיו של יעקב, אז הפסיקו. כלומר, מה רצו להגיד בזה? שיש נקודה אמיתית בעשיו, זה אחוותו ליעקב. ומשם בא הרעיון הקודי הזה, של מרקס, של פרויד ומשל.
אז
אני חושב
שיהודים היום
בתרבות המערבית
כבר
שהמדע
לא מסוגל לפתור את
הרעיון,
זה מראה
לכישלון
שלהם?
אבל יש נטיות קוליסטיות אחרות, כן? להסביר את הכל בנוסחה אחרת, לא משנה. כל פעם יש נוסחות אחרות.
אבל יש איזה ירוש בתרבות המערבית.
ולכן הם מתחילים להיות מוכשרים לשמוע את דבר ישראל. כיוון שקשל כוחה של הקוליות, הם מתחילים להקשיב לעם ישראל.
אז מה אומר לוינס?
מה?
מה אומר לוינס על הטוטליות
והאינסופיות? שצריך לפגוש את האינסופיות בפנים של האדם השני, של האחר. זה המושג של אחריות. אחריות נשון אחר, לפגוש את האחר. לתת לו תשובה. אחריות, בלועזית, responsibility. כן? לדעת לתת תשובה, responsa בלטינית. זה בדיוק ההפך. הכל זה מוגבל. הנה, הכל ידוע. כל הנתונים נתונים. האינסוף, אין גבול. נבין, בסוף ספר שמות, אז יודעים, בסוף כל פרשה בחומש, יש תמיד סכום הפסוקים, ותמיד יש איזו גימטריה שאומרת כנגד מה זה. למשל, כשיש קוף י' ב' פסוקים, יבוק סימן, נכון? כן, תסתכלו, בסוף פרשיות בחומש, תמיד יש איזה גמטריה.
בסוף
פרשת וירא, אז כתוב קוף מם זין שמחים, אמנון סימן. אמנון זה בגמטריה קוף מם זין. איך זה הדרך לזכור? על כל פרשת פרשה יש סימן כזה. בסוף פרשת פיקודי לא מודפס שום סימן. אין. כן, בסוף פרשת פיקודי אין סימן. אז ראיתי פעם מישהו שכתב שכנראה שזו טעות של המדפיס, בגלל שכנראה פעם מישהו כתב אין כל סימן, כי מספר הפסוקים של פרשת פקודי זה אין כל. אז אחד המעתיקים חשב אין כל סימן, ולכן לא כתב כלום. אבל מה זה אומר הדבר הזה? הרי בפרשת פקודי זה סיום המשכן. אז יכולנו לחשוב שהכל כבר כלול, אז אין כל סימן. יכולנו לחשוב, הנה, שיש משכן, הנה שכינה ירדה למטה. אז הכל גמור, זהו, הגענו לסוף. אין כל סימן. וזה בגלל שעין וכל נפגשו במשכן. הכל, אבל בכל זאת נשאר עין. לכן, אבל אצל אומות העולם יש 365 שווקים, הכל כלול במדינה, הכל נתון כבר, אין משהו שמחוץ לזה. והנה המלך שהוא השמש נמצא בכל יום ויום באחד מהם, לכך אמר כי המלך שועד בכל יום באחד מהם, כי סעודת מלכים צריך לו שווקים ואין זה. ואמר הנולד שם אף על גב שאינו דר שם, או מי שדר שם אף על גב שלא נולד שם, מקבל פרס מן המלך. ורצה לומר שמקבלים כוח מן המלך, זהו פרס שמקבלים, כמו מי שנולד במזל החמה מקבל כוח מזל חמה, או שדר במקום שהוא תחת ממשלת החמה מקבל כוחה מן החמה. לכך הנולד במלכות הזה, או שדר תחת המלכות מקבל כוח מן המלכות. כלומר, מלכות רומא היא נותנת כוח לכולם, לכל מי שתחת חסותה. הופכת את כולם לאמריקאים. וזה שאמר, הנולד, או שדר שם, מקבלים פרס מן המלך.
היום זה כבר לא קבל כזה בגלל.
אבל אתה חייב לעשות מה שאמריקה אומרת. נכון? אתה לא יכול לגרש 365 שווקים. וכל זה מורה על גודל כוח המלכות, עד שכל אחד מקבל ממנו. והבן הדברים האלו מאוד, כי כל אלו דברים נאמרו כי יש למלכות הזה מקומות חשובים, והכל מצד המלכות. לכך אמר כי המלך נמצא בו, ולכך אמר שיש מקום להם שהוא 300 פרסה על 300 פרסה, ובו שסה שווקים כמו שהתבאר, כי דבר זה כוח החמה, כי מצד עצמה יש בו 300, ומצד כוחה ועם חילופי התנועה יש בה שסה. כל זה מה שלבנו פעם שעבר, לפני פעמיים בעצם. ומה שאמר כי יש 3,000 בני בני בבני, כלומר שם יש 3,000 מרחצאות, ברומא יש 3,000 מרחצאות. הרבה. דע לך כי עניין מלכות רביעית מיוחד בדבר זה שהם בעלי יישוב בשווקים ובמרחצאות. איפה זה כתוב שמרחצאות זה סימן ביישוב?
תיקן להם משכם.
זה גמרא מפורשת במסכת שבת, מעשה ברבי יהודה ורבי שמעון ורבי יוסף. כן, אז רבי שמעון אמר, רבי יהודה אמר, זה יופי של מלכות, הם בנו גשרים ודרכים ומחצאות.
אותו סוגיה קצת למעלה מיעקב
שם. כן, כן, כן. ואז רבי שמעון בר יוחאי אמר, מה זה? מחצאות לענג עצמם, שווקים בשביל זונות, דרכים בשביל מכס. ורבי יוסף שתק. נכון? אז יהודה בן גרים הלך וסיפר את זה למלכות. אז אמרו יהודה שעילה יתעלה, כלומר ושמו את רבי יהודה ראש הסנהדרין, ושמעון שגינה נהרג יהרג, ולכן הוא ברח למערה, ויוסף ששתק יגלה לציפור. למה ציפור? ציפורי זה היה הבירה של של הממשל הצבאי הרומאי. שיהיה, כן, נבדוק שהוא לא...
מה? מה רע שהם עשו לנו חצאות בשביל להנג עצמם ודרכים שיקחת נפש? זו מלכות, היא חייבת לקיים את עצמם. מה רע?
לא, רבי יהודה רצה להגיד שיש לו מגמה מוסרית של הטבה. הנה, הם בנו את העולם. רבי שמעון אומר, לא, זה אגואיזם, סך הכל. זה יצר קיום. זה אגואיזם, זה למען עצמם.
הסוגיה בקבילה
והעבודה זרה אומרת, בסדר, מה שאני רוצה לומר מכל הסוגיות האלה זה שרואים שמרחצאות זה סימן ליישוב.
ציוויליזציה.
כן? מרחץ. איפה שיש מרחץ, זה מקום היישוב. אז רבי יהודה אמר שזה טוב מה שעושים הרומאים. רבי שמעון אמר, זה רע מה שעושים הרומאים. מי צודק? כן, אבל אומר הרב קוק בפירושו אין היה, בפירוש הסוגיה הזאת, שיצא לאור לא, אבל על הסוגיה הזאת, זה יצא בברקאי, בקובץ ברקאי. אז העניין על הסוגיה הזאת התפרסם שם כבר לפני שנים רבות, וגם על סוגיה של חנוכה זה התפרסם גם כן. וגם גם העניינים שקשורים לשבועות, מתן תורה, גם כן התפרסם בחוברת נפרדת. זה פרסום של, אני חושב שזה קשור למכללת ליפשיץ בירושלים. בקיצור, פרסמו את זה שם. שם הרב מסביר, רבי יהודה נאמר עליו שהוא ראש המדברים בכל מקום. נכון? מה זה ראש המדברים בכל מקום? לא, הוא רואה את הראשית של כל דבר. הוא רואה את הדבר מצד ראשיתו, לא כפי התגלותו. ולכן רבי יהודה רואה את שורשה של רומא. השורש של רומא זאת אומה שנוצרה כדי להביא את הציוויליזציה לעולם. ומצד זה זה חיובי. לכן הוא ראש המדברים, אבל הוא לא אחרון המדברים. אחרון המדברים זה רבי שמעון, הוא פוסק להלכה. אבל במקרה הזה כן. כן, הוא אומר את המציאות. כלומר, הוא המהלך בעולם הזה.
וסתם ככה, רבי יהודה ורבי שמעון.
זה נושא אחר. יש דברים שהלכה כרבי שמעון, זה דברים שהלכה כרבי יהודה. לגבי מלאכה שאינה צריכה, ייתכן שזה, לא שזה קשור למחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון לגבי מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, האם חייב עליה או פטור עליה? רבי יהודה אומר שמלאכה שאינה צריכה לגופה חייב עליה, כי זאת מלאכה בכל זאת. ורבי שמעון אומר, לא, אבל אינה צריכה לגופה, אם כן זאת לא מלאכה. אז אותו הדבר, המלאכה של הציוויליזציה של רומא אינה צריכה לגופה. אז האם זאת מלאכה ששווה משהו או לא? אז רבי יהודה אומר שכן, רבי שמעון אומר שלא. כלומר, אני עושה דבר, אבל לא בשביל המטרה הרגילה שלו. למשל, לא, זה דבר שלא מתכוון, זה משהו אחר, זה דבר שלא מתכוון. זה דבר, הנה, אני עושה בור באדמה, אבל אני לא רוצה את הבור, אני רוצה את האפר, אני צריך אפר. אז אני לא צריך את הבור. אז האם הדבר כזה אני חייב בשבת או פטור בשבת? זה נקרא מלאכה שנצחה לגופה. אז רבי שמעון אומר שפטור, ורבי יהודה אומר שחייב. רבי יהודה אומר, זאת מלאכה. אז מה אכפת לי שהוא לא צריך את הבור עצמו? אבל הוא עשה בור. הוא עשה, והוא יודע שהוא עושה בור. מה?
קצת הכוונה, אני חושב שזה...
לא. זה דבר שלא מתכוון.
כן, אבל גם בידיים פולקים. זה
בידיים פולקים,
גם אני זוכר.
כן, יש מחלוקת גם בדבר שלא מתכוון, בין רבי יהודה לרבי שמעון. אבל האם זה, לא אם זה חייב או פטור, אלא אם זה מותר או אסור. בסדר, זה אותו דבר, זו אותה צורת
פשוט. בכל שלושת המקרים אפשר להסביר את העניין לגבי המחשבה והתוצאה, התוצאה הסופית. שרבי יהודה מסתכל על התוצאה הסופית דווקא, לא על המחשבה, רבי שמעון מסתכל על המחשבה.
זה נכון, זה נכון, וגם אתה יכול להגיד לגבי טעמה דקרה. כן? שרבי שמעון דורש טעמה דקרה, ורבי יהודה לא דורש טעמה דקרה. לא, לא, טעם הדקרה. כלומר, שרבי שמעון לומד הלכות על פי טעם המצווה. ורבי יהודה לא רוצה ללמוד הלכות על פי טעם המצווה. אבל אפשר לומר ככה. זה נכון שלכאורה, רבי שמעון אומר, כוונתם לרעה. ורבי יהודה אומר, מה אכפת לי כוונתם? הרי למעשה הם שיבצו את העולם. אבל אתה צריך לראות את זה יותר לעומק. כי למה רבי יהודה לא רוצה להסתכל על הכוונה שלו?
כי באמת לא...
לא, הוא לא אכפת לו למה הרומאים עשו את זה.
הכל כל יעקב, הידיים ידי עשה.
כי הוא אומר, כוונת הכוונה הייתה לטובה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ברא בעולם את רומא, כדי שהיא תעשה ציוויליזציה. כדי שהיא תצליח להפוך את העולם למצובלץ, היה צריך שהם יתכוונו לרעה אפילו. אבל הכוונה של הכוונה היא לטובה. כלומר, סוף מעשה במחשבה תחילה. כי אם לא, מה הצדקה של רבי יהודה לזה שלא אכפת לו ממה שנעשה במעשה? רגע, רגע, אנחנו נוראים להשקפת עולם עכשיו. למה רבי יהודה לא מתחשב בכוונה של הרומאים? למה זה חשוב? תשים למה שאתה אומר. זה חשוב בעיני מי? בעיני הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, הקדוש, נכון, זאת אומרת שהכוונה שעמדה לפני כוונת הרומאים, כוונת מציאותם של הרומאים בכלל, הייתה כוונה טובה.
לא חייבים להסביר את זה ככה, כמו
שבהלכה,
שהם דנים על
הכוונה,
על מחשבה.
למה?
לא הכוונה של
הרומאים. כי הקדוש ברוך הוא אכפת לו מן המעשה, זאת אומרת שסוף מעשה במחשבה תחילה. זאת אומרת, אכפת לנו דווקא מן התוצאה. זאת אומרת, אבל מה זה אכפת לנו? זה ביטוי של מחשבה. הביטוי אכפת לנו, או רצוי לפני השם. כל הביטויים האלה. או אפילו הביטוי חשוב. זה מה שעלה במחשבה. אז מה אכפת לך איזה מחשבות הופיעו באמצע, במהלך הביצוע? העיקר שזה מתאים למחשבה הראשונה. ולכן הוא ראש המדברים בכל מקום.
אכפת, אתה אומר, אכפת...
כן, 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 כן. ואילו רבי שמעון אומר, לא, אני רואה למעשה מה הייתה מחשבתו. כלומר, רבי שמעון דווקא רואה בביצוע את המחשבה היותר קרובה אל המעשה.
לא הרי למחשבה הראשונית.
נכון, זאת השאלה, במה אנחנו מתחשבים? לכן רבי שמעון הוא דווקא יותר קרוב למעשה, בזה שהוא מתחשב בכוונה. אתה מבין מה שאני רוצה לומר?
כן, זה מתחשב רק במה שתלוי באדם, במבצע.
מה שאנחנו מכירים. אז מה שאנחנו מכירים זה גם המעשים שלו וגם הכוונות שלו. גם זה אנחנו רואים. כן? אבל רבי יהודה אומר, מה אכפת לך הכוונות של האדם? תחשוב מה הייתה התוכנית בכלל. התוכנית הייתה שהמעשה הזה יצא לפועל. זאת המחלוקת בין רבי יהודה לרבי שמעון.
זה בעצם לא מחלוקת, זה הם ברובדים
שונים. השאלה אם אנחנו פוסקים כרבי שמעון או כרבי יהודה, זה מה שאת שואלת.
כן, זאת אומרת, מה בדרך?
יש דברים שאנחנו פוסקים כרבי שמעון, יש דברים שאנחנו פוסקים כרבי יהודה. למשל, לגבי דבר שאינו מתכוון, אנחנו פוסקים כרבי שמעון. לגבי מלאכה שנצאה לגופה, זו מחלוקת רמב"ם ושאר הפוסקים. מה? אני לא יודע.
במקרה הזה יש את הסוגיה המקבילה, זה ברור איך פוסקים במקרה הזה, רבי יהודה ורבי שמעון.
היא שואלת בדרך כלל.
זה בעצם לא מחלוקת. אם זה לא מחלוקת, הם מדברים ברובדים שונים.
כן, אבל מה אתה תעשה לבד? אבל כשהיא לך, יש לך מעשית. אתה תפסוק כרבי יהודה ורבי שמעון.
מעשית כרבי שמעון.
מי אמר לך?
לא תמיד. עכשיו אני מבינה למה כתוב.
במקרה הזה, מסכת שבת, כן, כרבי שמעון.
יהודה שאילה. הוא לקח את העילה הראשונה ועילה אותה למעלה.
כן, יהודה שהעילה יתעלה, כן? אגב, השם שלו זה רבי יהודה בר אילאי.
אז זהו.
כן.
רבי שמעון שרפי על כל השאר, זה רבי שמעון
בלכון? כן. מחלוקת חכמי ורבי שמעון, שתיים כחתם לשיטה. כן. מה? לפעמים זה ככה, לפעמים זה ככה.
אז לפי השיטה הזאת, אפשר להגיד ככה, שאמן הכין עץ 50 אמה, אז זה שהשם הצמיח את העץ, זה כוונה טובה. מה שהוא, כוונות של אמן היו רעות, אבל בסופו של יצא טוב.
ככה הוא תלה את אמן.
ככה הוא
תלה את אמן. את כל הכבוד לאמן, שהוא גידל עץ כדי לבנות את מרדכי, כי ככה הוא נתלה.
הוא לא גידל, אבל הוא התחיל.
כן, הוא הכין את העץ, כל הכבוד לאמן. נכון, אפשר לומר את זה, כי הבן משחי אומר שכשמקים על המן, הרי כשקוראים למגילת אסתר, מגיעים לאמן, כולם עושים רעש. הוא אומר, זה חשוב מאוד, זה עוזר להמן להתקן. הוא צריך תיקון. אז כל פעם שמקים, זה יוצא לו ייסורים, והייסורים האלה מתקנים אותו.
הנה, כתוב בשוד מלאכים חינקים, נכון? מה שהם ישבדו.
כן, רשע יכין, צדיק ילבש. כן.
אחרת,
המלא מתחת השמיים. מעל השמיים?
כן. לכל אדם יש תיקון? להגיד לאדם כן יש תיקון?
מי יודע? זה קשה לומר.
כן, אבל היה יותר טוב
ממנו. זה קשה לומר. לא יודע.
בדיוק דיברו עליהם, שלא הייתה שום פקודה בכתב ברורה לשבית היהודים.
קשה ללמד זכות. אבל
זאת אומרת שהם שמרו על ערכים בורגניים שהם רצו להשמיד אותם בעצם.
לא, בגלל העולם.
כן, היה אכפת להם.
מן העולם.
היה אכפת להם שלא יגידו שהם כאלה.
שלא יגידו, השאלה למה הם רצו שלא יגידו? האם מסיבות מוסריות? לא צריך נראה.
זה לא נעים.
למשל, אבל מעניין, השלה כותב שיש תיקון לישו אחרי 50,000 שנה.
מי אמר? איפה?
השלה. כמו שאומרים, יש כאלה שגיהינם קלה והם אינם קלים. כלומר, זה תיקון מאוחר מאוד. הרבה תהפוכות לקחת, כדי לצרף את זה. לא, פושעי ישראל בגופם. גיהינם קלה והם אינם קלים. לא, זה מי שלא מניח תפילין. זה לא הזמן עכשיו.
גיהינם קלה, זאת אומרת, גיהינם נגמר.
כן, אבל הם לא נגמר. אז מסבירים דרך כלל, הם אינם נגמרים. הם ממשיכים לסבול למרות שהגיהינם כבר נכבטה. אבל יש הסבר אחר. גיהינם קלה, אבל הם אינם קלים. כלומר, יש נקודה שנשארת בסוף. מה?
הם לא מחלה אותם.
כן, לא מחלה. בסוף יש משהו שנשאר.
הם היו הגיהינום של הגיהינום. הגיהינום קלה.
כן, לא. כן. ומה שאמר, לא זה לא בלי זה, ומה שאמר כי יש לו שפלחים בנבנה, דע לך כי אין מלכות רבית מיוחד בדבר זה שבעלי יישוב בשווקים ובמרחצאות, כי שני דברים אלו הם יישוב העולם ותיקון האדם, פרנסה שלו. כי השווקים, שם נמצא הפרנסה, כמו שאמר, כי המלך סועד בכל יום אחד מהם, נאמר לך, כי אין פרנסתם וסעודתם כסתם אדם, אבל סעודת מלכים נמצא בהם. וכן המחצאות, הם עידון האדם, וכל זה מסוגל אל מלכות רבית. והם הפך אותם שאינם כל כך בעלי יישוב, והם יושבי אוהלים בלבד. כלומר הערבים. זה המאבק בין המזרח למערב, מאוד בולט. בין יושבי אוהלים ליושבי הרים. הרים, כן. ודבר זה בערוך חכמים, פרק כמה עבודה זרה, אמרו שם, לעתיד לבוא, כן, זה הסוגיה הידועה, שתאמר מלכות רביעית, הרבה שווקים תיקנו, הרבה מחצאות עשינו, הרבה כסף וזהב עשינו. והכל לא עשינו אלא כדי שיעסקו ישראל בתורה. והקדוש ברוך הוא אומר עליהם, שווקים עשיתם לצורך עצמכם, לעדן עצמכם, כסף וזהב, שמי, שנאמר, בלי הכסף ובלי הזהב אמר השם, עד כאן. הרי לך, כי עניין האומה הזאת שהיא מיוחדת, מה שהיא בעלת אישוף ביותר. ודבר זה, עניין מופלג בעניין מלכות רביעית, והדברים האלה הם דברים גדולים, אי אפשר לפרש את זה. כלומר, יש למלכות הרביעית כוח, של ציוויליזציה, של הטבה עם האדם. אבל כשאנחנו נכנסים לפרטי פרטיה של אותה התרבות, זה כדי לספק את היצר הרע. אף על פי שהרעיון של עצמו הוא יפה, כששמעתם היום בחדשות, יש זכות לכל אדם להיות שונה. זה ביטוי כל כך יפה. יש זכות להיות שונה. אבל מה זה בא לומר? זה להצדיק את ההומוסקסואליות. כן? זה מה שאמרו, כן? ברדיו. כלומר, זאת תרבות ש...
גם בכלל את הרע.
כן?
כל אחד יגיד, אני רוצה להיות...
כן, כלומר, בדיוק, אז צריך למצוא דרך חוקית כדי לאפשר את זה. כן? בשם העקרונות של המוסר היותר טהור. אבל כשאנחנו רואים למעשה מה זה אומר, ייתכן מאוד שזה מצדיק תרבות מושחתת מאוד. למשל, כשאנחנו רואים את נאומיהם של הרומאים העתיקים, קיקרו, אפיקטטוס וכו', כן? קאטו, כן? אז זה נשמע מאוד יפה, אבל מה, צריך לבדוק מהי המציאות החברתית שמסתתרת מאחורי הנאומים היפים האלה. הייתה מציאות ריקובה. שמה לא היה ערך לחיי אדם, אני מחשב. כן? האכזריות הרומאית היא משהו מדהים. דווקא בשם החוק, מה זו אכזריות אתית. יש אתיקה של אכזריות. זה לא אכזריות, איך לומר, פראית, של שבטים פראיים שאוכלים אדם.
לא פראיות יצרית, לא פראיות שכלית.
בדיוק. ולכן, למשל, יש ביטוי לטיני, כן? דורה, לקס, סד לקס. החוק קשה, אבל זה החוק. כשאמרו שצריך לעשות את הדין, לעשות את המשפט ברומא, למה התכוונו? צריך להרוג. על חרבך תחיה. ולכן הייתה למשל, כשאנחנו קוראים על מלחמות האזרחים שהיו ברומא, המלחמות האלה הן מלחמות אכזריות ביותר בין אחים. כן? אבל רואים את זה, מראים את זה באור של גבורה ויופי.
אסתטיקה. אמרת שהחוק הוא אתיקה. הקשר בין החוק למוסר.
הייתה...